שלום לכולם, שלום וברכה. אמנם אנחנו בין הזמנים, אבל מדי פעם, כמשעת הזמן הפנוי בין לבין, ננסה לשלוח גם שיעורים מענייני דיומא. וענייני דיומא שלנו זה פרשת עקב, שהיא בעצם תמיד הפרשה שפותחת עבורנו את המחצית השנייה של חודש אב. האשכנזים נוהגים לכנות את החודש בתור מנחם אב, אבל ראיתי מנהג אצל יוצאי מרוקו וארצות המערב, המוגרב מה שנקרא, שמכנים את החודש כולו לא מנחם אב, אלא אב הרחמן. ובדברים הבאים נראה באמת מה המשמעות של אב הרחמן. ולחצי השני של חודש אב יש גם משמעות מבחינה הלכתית, מבחינת המנהגים. החל מט"ו באב נהוג לאחל במכתבים, כלומר למי שלא רואה אדם אחד לשני בתדירות גבוהה, פעם זה המכתבים. היום זה מיילים ווואטסאפים, אבל במכתבים זה יותר ככה מובא בפוסקים, שמט"ו באב נהוג לאחל כתיבה וחתימה טובה. וכידוע, אב זה ראשי תיבות אלול בא, פרשת השבוע זה פרשת השבוע של שבוע הבא זה פרשת ראה, אז נזכיר שראה זה ראשי תיבות ראו אלול הגיע. אז כיום אני רוצה להתמקד בנקודה אחת מן הפרשה, דיברתי על זה כבר בשנה שעברה, ונחזור על הדברים עם קצת חידושים, והנקודה הזאת תסייע לנו רבות, איך לזכות לכתיבה וחתימה טובה בעזרת השם. מתחיל מהפסוק הראשון בפרשה, והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר אדוני לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. אומר רש"י, והיה עקב תשמעו עם המצוות הקלות שהאדם דש בעקביו תשמעו. כלומר, רש"י כבר לימד אותנו בסוף חומש ויקרא מה עניין שמיטה להר סיני. כלומר, שבעצם לכל המצוות יש אותה חשיבות. כולם ניתנו מאותו רועה, כולם ניתנו בהר סיני, ולכאורה לא צריכה להיות שום היררכיה בין המצוות השונות. אבל בכל זאת, חז"ל היו מחוברים לשטח, הם היו מודעים למציאות. יש מצוות שהן כביכול נחשבות יותר, אני אומר נחשבות במרכאות, כן? יש עליהם יותר קופצים, זה מצוות שיש להם יותר רייטינג גבוה, הן מקבלות יחס מועדף, ויש מצוות שהן כביכול במרכאות מסכנות, כביכול לא כל כך זוכות לרייטינג גבוה. למשל, תקיעת שופר זה מצווה מדאורייתא. וגם ברכת המזון אחרי ארוחת בוקר היא מצווה מדאורייתא. אבל מצוות שופר בכל הישיבות מתכוננים באלול, ולפני תקיעת השופר, אפילו בקהילות רגילות ולא בישיבות, עושים דרשת הכנה של הרב לפני התקיעות שופר, ואומרים שבע פעמים למנצח, לבני קורח מזמור, כן, מתהילים, והם מוסיפים גם, יש לפי המקובלים, לשם ייחוד ארוך וכוונות ומקווה, וכולנו נרעשים ומתרגשים לקראת ובמהלך התקיעה. אבל ברכת המזון, שמבחינה הלכתית חשיבותה ותוקפה, לא נופלים כהוא זה מתקיעת שופר? האם שברכתי הבוקר ברכת המזון וארוחת הבוקר, אמרתי שבע פעמים פרק תהילים לפני כן, והיה דרשת הכנה שהורדתי מיוטיוב איך להתכונן לברכת המזון, והלכתי למקווה ו... לא, בכנות לא. לפעמים אני מברך אותה, או גם אתם מברכים אותה, בעל פה, במהירות. לפעמים אולי מתוך הרגל, בלי כוונה כמו בתקיעת שופר. אולי לפעמים אנחנו נעדיף לוותר על הלחם בארוחת הצהריים, כדי שככה יחסוך לנו נטילת ידיים וברכת המזון. עדיף כבר להסתפק בבורא נפשות על הסלט, על האורז, על הבשר, התפוחי האדמה, הקינוח, שמילאו אותנו לגמרי. ופה השאלה, מאיפה ההבדל? מה ההבדל בין ברכת המזון לתקיעת שופר? הרי באמת יש מצוות, וזו האמת, יש מצוות עם כוח משיכה גדול יותר. זה נראה כאילו, וזה בטעות, אבל זה נראה כאילו השכר עליהן שווה יותר. יש מצוות שנאמר עליהן שהן שקולות כנגד כל התורה כולה, ויש מצוות שנאמר עליהן שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא. יש מצוות שעצם העשייה מושך יותר, וזה מלא בדרייב, וזה טבעי, זה לגיטימי לחלוטין, אבל יש מצוות קטנות שאיש לא שם לב עליהן. אין בהן מסירות נפש, אין בהן איזושהי הצלה חד פעמית נדירה, זה לא מופיע רק פעם בשנה, כן, כמו תקיעת שופר, לא מדובר פה בצדקה באיזשהו סכום אסטרונומי שהם מקים בית כנסת במו ידיו או אגף שלם בבית חולים, סתם מצוות על הדרך. אולי אפילו אנחנו לא מודעים ושמים לב שמדובר מצוות. עליתי לאוטובוס, קניתי חלב במכולת וכמובן הוצאתי את האשראי או את המזומן ושילמתי למוכר במכולת, לנהג באוטובוס, אבל באותו רגע קיימתי מצוות ביומו תיתן שכרו, מצוות עשה. וגם קיימת מצוות לא תעשה, ששמרתי אותה שלא להלין שכר. הבוקר אמרתי היום יום חמישי בשבת קודש, שיר של יום. וכיוונתי כמובן, או באמירת יום השישי, נגיד מחר בעזרת השם, על הדרך קיימתי בפועל מצוות זכור את יום השבת לקדשו. הרמתי טלפון לאימא'לה, לשאול, אימא'לה יקרה, מה שלומך? מה עשית היום? מה קורה? סתם, לא כי אני צריך ממנה משהו, לא כי צריך לתאם, סתם כי אימא שלי ויקרה, אני רוצה לשאול, מה שלומה? קיימתי מצוות כיבוד הורים. ולפי חז"ל, כל הדוגמאות הללו, המקרים של מצוות שהן בשוטף, מצוות שהן על הדרך, זה מצוות שמכונות מצוות של עקב, מצוות שאדם דש בעקביו. כלומר, זה מצוות של עקב וזה לא מצוות של ראש. ובאמת דרכו של עולם שהאנשים מחפשים את הבולט, את הרועש, את הטופ, את הראש. אבל מעבר השפת אמת הרבי מגור, בתר"ג על פרשתנו, שדווקא במצוות הללו, מצוות שאדם דש בעקביו, יש חן מיוחד. וזה בגלל שדווקא המצוות הללו מביאות לידי ביטוי את עצם הקשר. דווקא הן גורמות לחיבור השלם בינינו לבין השם יתברך. האם אני עושה מאהבה או רק לשם קבלת השכר? המצוות הקלות, היומיומיות הפשוטות הללו, דווקא הן מוארות באור מיוחד, אור של אמת, של אמת ופשטות. את המצוות הללו אנחנו מקיימים אך ורק משום שזה נכון ואמיתי, גם אם הראש שלהם הוא קטן ולא בולט בכלל. מה זה משנה? אני לא עושה אותם בגלל הרווח הצדדי של להרגיש טוב עם עצמי, שכך וכך תרמתי ועשיתי וכיוונתי בשופר. לא, אני עושה אותם כי השם אמר, כי זהו רצון השם. השם כידוע נמצא גם, או שמה בעיקר, נמצא בפרטים הקטנים. וזהו דווקא הגילוי הכי שלם של אהבת הקדוש ברוך הוא. פתאום כל העקב, למרות שזה כול העקב, ולא איזשהו איבר פנימי חיוני, כמו כליות או ריאות או לב או מוח, פתאום כל הגוף עומד על העקב דווקא. והשפת אמת מביא את המדרש לנחומה שמקשר בין הפסוק הפותח שלנו, והיה עקב תשמעון, הוא מחבר את זה לסדרת פסוקים מתהילים פרק י"ט, סדרת פסוקים שעוסקת בשבח ומעלת התורה והמצוות, ואני מקריא מתהילים פרק י"ט, אתם מכירים את זה בפסוקי דזמרה של שבת בבוקר, תורת ה' היא תמימה משיבת נפש, עדות ה' נאמנה מחכימת פתי, פיקודי ה' ישרים מסמכי לב, מצוות ה' ברא מיראת עיניים, יראת ה' טהור עמדת לעד, משפטי ה' אמת צדקו יחדיו, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונוף וצופים, גם עבדך נזהר בהם בשומרם עקב רב. אומר השפת אמת, ועל פי התנחומא, מתי הם נחמדים מזהב ומתוקים מדבש ונוף וצופים? דווקא כאשר הם בבחינת בשומרם עקב רב. כאשר הם מקיימים את המצוות הקטנות שלא זוכות לרייטינג, דווקא אז בשומרם עקב רב, יש להם חן מיוחד. ונדגים את זה דווקא כדרכו של הרמב״ם, הנשר הגדול, שמקשר את יחס בין הבורא והנברא, ליחס של זוגיות בין איש ואישה בין בני זוג. תקיעת שופר לצורך העניין זה כמו לבוא לעבודה של הבן זוג או הבת זוג, ולהפתיע אותה בחופשה זוגית מפנקת לכמה ימים, ושהיא אומרת לך, אבל רגע, מה עם העבודה? אומר לה, אל תדאגי, מאמי, כבר תיאמתי עם הבוס, סגרתי את הכל מראש, הכל מתוכנן. כמובן שהיא תשמח, שהוא ישמח. אבל מצוות שאדם דש בעקביו, זה למשל להכין לבת הזוג בכל יום סנדוויץ', כדי שיהיה לה מה לאכול בהפסקת הבוקר בעבודה. מן הסתם, כל אחד יודע, חושב, מרגיש, שבן או בת הזוג אוהבים אותו, אוהבת אותו. אבל זה דבר אחד לדעת את זה, וזה דבר אחר לחוות ולהרגיש את זה. לקבל טלפון באמצע עבודה, תדעי לך שאני אוהב אותך. תדע לך שאני אוהבת אותך. או לקבל את זה בוואטסאפ. עם אימוג'י של לב, כן? לא מתוך הרגל, לא באיזשהו אוטומט בנאלי על הדרך, אלא מכל הלב. והבסיס של הקשר, אם בהתחלה, בזמן הדייטים, או בתקופה הראשונה, זה על מחוות מאוד גדולות, ותכנונים, ניפגש פה, נלך לשם, נעשה ככה, אבל בסופו של דבר, הקשר הזוגי מושתת על המצוות שהם עקב. על הדברים הקטנים שעליהם כל הקומה נשענת, לנקות את הבית, לשטוף כלים, לקום בבוקר, ללכת לישון, לשתות קפה ביחד, ללכת לעשות, להיות, דברים בשוטף. וההפך מכל זה, זה הזוגיות שהיא מכוח האינרציה. זוגיות הרגלית. אני מכין לה כל בוקר סנדוויץ', אני הולך לישון איתה, אני קם איתה, אני שוטף את הבית, היא מנקה את הרצפה, שוטפת... אבל זה בלי שום רגש, זה על אוטומט. אני מתפלל כל יום, אני אף פעם לא אחר לבית הכנסת חלילה, אבל הכל בתור מצוות אנשים מלומדה. מצוות שאדם דש בעקביו זה מצוות שאנחנו מקיימים אותן מכוח האינרציה. עכשיו זה נכון, אדם לא יכול בלי רגליים. הרגליים, מלשון הרגלים, הרגלים מלשון רגליים. מה שמניע אותנו קדימה, מה שאנחנו עומדים עליו ובאמצעותו, זה ההרגלים, זה הרגליים. אבל זו טרגדיה נוראית אם ההרגלים משתלטים עלינו וגורמים לשכל, או יותר גרוע לרגש, לעבוד על אוטומט. אחרי שהתערפתי עם אשתי, שאז רק הייתה ארוסתי ולא אשתי, חבר יקר ואהוב נתן לי טיפ מנצח שאנחנו עד היום אני ואשתי משתמשים בו, ואני גם מעביר אותו הלאה לחברים שאני מכין אותם לחתונה. והוא אמר לי ככה, תדע לך, אשתך הולכת להיות הדבר הכי חשוב בחיים שלך. אמרתי לו, בטח, ברור, זה פשט. כך אמרתי לו. ואז הוא אמר לי, בגלל שהיא הדבר הכי חשוב בחיים שלך, אז אתה לא נכנס הביתה תוך כדי שאתה מדבר בטלפון. ואם היא נכנסה הביתה בדיוק כשאתה בשיחה טלפונית עם מישהו אחר, אז אתה מעדכן אותו, סליחה, אני חוזר אליך עוד מעט, אתה מנתק, אתה עוזב הכל ומתייחס אליה. מה קורה, מאמי, מה נשמע, כיף שחזרת הביתה, מה שלומך, איך היה? את רוצה משהו להכין לך לשתות, לאכול? 10 שניות, לא יותר מזה. ואז תחזור לטלפון. לא תשים אותו על ממתינה, תתקשר מחדש. למה? סך הכל דוגמה קטנה, בסך הכל היא חזרה הביתה אחרי כמה שעות, ב-8 בבוקר ראית אותה, עכשיו 5 בערב, מה קרה? לא. הדבר הכי חשוב בחיים שלך, הרגע הגיע לסלון. אל תתייחס לזה כאילו זה משהו מובן מאליו. אל תדוש את זה בעקביך, תתייחס לזה כמו שצריך. ולאור זה נוכל להבין את מעלתו של יעקב אבינו. חומש דברים, מה הקשר עכשיו ליעקב הבכיר שבאבות? לא. אנחנו בני ישראל, בנם של יעקב אבינו, שנקרא גם ישראל. אבל מדוע הוא נקרא יעקב? אז כולנו זוכרים, פרשת תולדות. ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשיו, ואחר יכן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו. ויקרא שמו יעקב, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. בשונה מהעקב, עניינה של היד זה מודעות. היד בוחרת במה והיכן לאחוז, ומתי להרפות. ידו של יעקב אוחזת גם בעקב של עשיו. ידו של יעקב אוחזת גם בעקב של הדברים שהם כבר כביכול עשויים מלשון עשיו. יעקב לא מוותר על העקביים, הוא לא מוותר על הדברים המובנים מעליהם, על המצוות שאדם דש בעקביו, והוא חייב לאחוז גם בהם. וזה מדהים שדווקא בגלל התכונה הזו הוא נקרא יעקב. כלומר, השם, שם שמגדיר את המהות הפנימית של יעקב, זה היכולת לאחוז את העקב של המציאות הגשמית העשויה, הבחינת עשיו, ולכן הוא נקרא יעקב. אחיזת ידו של יעקב בעקב עשיו משמעה היכולת להעניק משמעות, לתת מודעות גם לפרטים הקטנים המובנים מעליהם. לדעת להעריך כל דבר קטן ולהודות אליו. לדעת לאחוז בעקב, לא לוותר על הדברים הכי בסיסיים שלנו, מתוך ההבנה שעליהם הכל נשאר. אז עד עכשיו דיברתי ברמת הפרט בעיקר, אבל יש לזה גם השלכות ברמת הכלל, בטח ביחס לדורות עברו. אהוב ליבנו רבנו שלמה הכהן מרדונסק, בעל הספר תפארת שלמה, מוסיף לנו משמעות מרתקת בהבנת עניינו הפנימי של העקב. כפי שמובא גם בספר התנא פרק ב', שם מבואר שיש דורות, שהם בבחינת הראש של האומה, למשל דור יוצא מצרים, מקבלי התורה בסיני, הדור שנכנסו לארץ המובטחת, כיבוש ונחלה, הדור שזכו לעלות לרגל בבית המקדש הראשון וכו'. ויש גם את הדורות שלנו, דור של עקביים, דור של עקבתא דמשיחא, עקב של המשיח. ודאי שגם הגדולים ביותר בדור שלנו, הם היו כעין וכאפס ביחס לדורות עברו. מה, יש לנו גם הגדולים שבגדולים שבדורים, גדולי הדור, שליטה. מישהו מאיתם מתקרב לרמתו של הרמב״ם, של השולחן ערוך, של רבינה ורבשי, אביי ורבא, הגר"א, בעל שם טוב הקדוש. האריז על הרש"ש, מה פתאום? על כך כותב התפארת שלמה ופרשתנו. כי אומנם כן נכון לכל אדם להבין ולדעת כי בחשכות הגלות האחרון כיום הזה, הנה יקר מאוד לפני השם יתברך ומקובל לפניו כל מכינת התעוררות לעבדות לתורה ולתפילה, אפילו שאינו כראוי וכוונה גדולה כמו בדורות הראשונים. בכל זאת, המעט מהעבדות, כלומר מהעבודה של השם, הוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא כמו הרבה בימים שלפנינו. יען כי בהבנותינו הרבים גברה החשכות ועול הגלות, וחשל כוח הסבל מרוב הצרות וטרדות הזמן, והסתרה אחר עודף כל היום באין מנוס. הנה לכך מעט ההערה, התעוררות לקדושה, פועל יותר ויותר כי הזמן גורם. וכמו בעת טוב גם הסחורה רעה היא מחר לטובה יותר מן בעת רעה סחורה טובה. כי מה נעשה אתה בעת המר הזה שאין בנו כוח לכוון לבבינו כנכון. לכן גם המעט מהתעוררות, מהערת הקדושה, דוחה הרבה מעשית רעך. כי מעט מהאור דוחה הרבה מן החושך. אשר על כן ראוי לכל איש לקום מכל עוז, להתעודד בעירת השם בעת הזאת, אשר כביכול המלך עומד ומצפה פתח השער לדופקי בתשובה לקבלו באהבה. אומר לנו התפארת שלמה, כלשון התניא קדישא, מעט אור דוחה הרבה מן החושך. ובדור שלנו, אומר התפארת שלמה שהסתלק בכ"ט באדר 1866, כן, כמעט 150 שנה, שנבין, אוקיי? ואומר, החושך, יותר מ-150 שנה, סליחה, החושך כל כך גדול, עד שכל אור קטן נחשב. ודבריו מבוססים על דברי קדוש השם מכובד, האריזל הקדוש, כפי שהוא לימד את רבנו חיים ויטל, מהרחו, והוא כתב את זה בשער הגלגולים, הקדמה למדחת, ואני מקריא משער הגלגולים. פעם אחת שאלתי למורי ז"ל, כותב רבי חיים ויטל על האריזל, איך היה אומר לי שנפשי הייתה כל כך מעולה, כאן נזכר לאל, והרי הקטן שבדורות הראשונים היה צדיק וחסיד, שאין אני מגיע לעקבו. ואמר לי האריזל, דע לך כי אין גדולת הנפש תלויה כפי מעשה האדם, רק כפי הזמן והדור ההוא. כי מעשה קטן מאוד בדור הזה שקול בכמה מצוות גדולות שבדורות אחרים. כי בדורות אלו הקליפה גוברת מאוד מאוד לאין קץ, מה שאין כן בדורות הראשונים. ואילו הייתי בדורות הראשונים, היו מעשיי וחוכמתי נפלאים מכמה צדיקים הראשונים. ושאמרו חז"ל, הנוח תמים היה בדורותיו. ואילו היה בדורות צדיקים, היה יותר צדיק. ולכן שלא אצטער על זה כלל, כי בלי ספק יש לנפשי מעלה גדולה על כמה צדיקים הראשונים בזמן תנאים והמוראים. ובהמשך האריזל מלמד את רבי חיים ויטל, ואני מצטט מהמובא בישמח ישראל, של רבנו כן, רבי מאלכסנדר, כשכתוב על פרשת עקב פרעות ד', שההנחה אחת מעומק הלב בזמן הזה, שהחשיכה וההסתר גוברים בעולם, יקר וחביב בעיני הקדוש ברוך הוא יותר מהתעניות והסיגופים של הראשונים. כלומר, אפילו לא קיימנו מצוות. אבל כואב לנו, כואב לי שאני לא בסדר, שאנחנו לא בסדר. כואב לי שאני יכול יותר, או לא מסוגל, אבל רוצה יותר. עברתי עבירה, לא עלינו. וזה כואב לי שנכשלתי, אבל עצם ההנחה, לא מעבר לזה, רק ההנחה והכאב על כך שעשיתי משהו לא בסדר, זה כבר דבר עצום בדור שלנו, ועל זה מוסיף רבי מאלכסנדר שליטה, הרבי בדורנו, שלפי זה נוכל להבין גמרא שלכאורה היא תמוהה. מסכת קידושין דף מ' כתוב, אני מקריא, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חיה וחציו זכאי, עשה מצווה אחת אשריו שהכריע עצמו לכף זכות, עבר עבירה אחת, אוי לו שיחת מחב חובה, וכולי וכולי. אומר רבי אלעזר ברבי שמעון, לפי שהעולם נידון אחר ובו והיחיד נידון אחר ובו, עשה מצווה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל עולם לכף זכות, עבר עבירה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל עולם לכף חובה וכולי. כן, זה המסכת קידושין, הרמב"ם פוסק את זה להלכה בהלכות תשובה, וזה מה שהניע את הרבי מלובביץ', זכותו מגינה עלינו, לכל המבצעים של הדלקת נרות שבת, הנחת תפילין וכולי, כי העולם הוא מבחינת 50-50, אז כל מעשה קטן והוא כאן, יביא את המשיח. אבל על זה שואל רבי ישראל צבי יאיר דנציגר שליט"א, הרבי מאלכסנדר הנוכחי. איך אפשר לצוות על האדם לרמות את עצמו? מה, אני יכול לשקר לעצמי ולהגיד לי כאילו חצי זכאי וחצי חייב? כאילו האדם הוא חציו חייב, חציו זכאי? הרי הלב יודע, חצי חצי, הלוואי היינו 50-50. ואיך אפשר גם להחזיק ולדמות שהעולם פה עכשיו, כדור הארץ, עם כל הסיבוכים ובלגנים והקליפות, מה? העולם עכשיו במצב של ספק זכאי, ספק חייב? הרי פשוט שזה לא המציאות היום. אז אני מקריא מפי הרב פרידמן, זצ"ל מחשובי חסידות ויז'ניץ, שהסתלק מאיתנו לא מזמן, בספרו מפי ספרים וסופרים על פרשת עקב עמוד רע"ד. אכן נראה מזה שכל דיבור טוב או מעשה טוב או מחשבה טובה, וכל כפיית היצר בסור מרע ועשה טוב שווה לאין ארוך, ודבר קטן ועשה טוב שווה נגד חטאים הרבה, כי מעט מן האור ידחה הרבה מן החושך. וממילא לפי האמת נחשב כל איש מישראל וכל עולם למחצה זכאי ומחצה חייב. ומה גם בדורנו אנו אשר מדורו של מרן הישמח ישראל, זכותו יגן עלינו עד עתה, נתמעטו הלבבות. הנה בוודאי זהו דרך העבדה בכל עת, לידה נאמנה, שכל מעשה טוב נחשב ביותר. וכל סור מרע ועשה טוב מכריע את עצמו ואת כל העולם. לכן כל הנחה, אני אומר במילים שלי עכשיו, כל הנחת כאב בעבודת השם, כל רצון ושאיפה שלנו להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, גם אם לעולם זאת תישאר רק בגדר שאיפה ואף פעם זה לא יגיע לרמת המעשה, כל תנועה קטנה כזו לכיוונו של השם יתברך נחשבת הרבה יותר מכל חטא באשר הוא. וזה מה שמסוגל להביא את העולם גם בדור שלנו למציאות של חציו חייב חציו זכאי. לכן לקראת אלול צריך להתחזק, והיה עקב תשמעון. אומרים בעלי הסוד, והיה בחילוף אותיות יוד כוו כי, שם השם, שם הוויה. והיה עקב, אם תזכור את השם יתברך גם בדברים שהם בבחינת הקוויים, באותן עובדות, מצוות, מעשים, שאין בהם כל כך הרבה רייטינג או ריגושים או סיפוק. אם נהיה עם השם יתברך, ואני מתרגם את זה, אם נהיה עם בני ובנות הזוג שלנו, בבחינת מה שנקרא על מלא, All in, זוגיות כמו שצריך. אז יתקיים לנו המשך הפסוקים. והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה, אז מה יהיה? ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. ואהבך וברכך וירבך, וברך פרי בטנך וכל אדמתך, דגנך ותירושך ויצריך, אשר גר על אפיך ואשתר רצונך, על האדמה שנשבע לאבותיך לתת לך. כן, לא רק שפע גשמי, הדגן, התירוש והיצר, זה גם הבנים, הילדים, הנכדים. בטח בבטח בדור שלנו, שיש בו הרבה חושך מצד אחד, אבל יש גם הרבה התעוררות, יש הרבה כיסופים, דרישה לעבודה פנימית, הרבה ערעורי תשובה ורצונות לכבוד השם יתברך. ומי שיודע להעריך כל דבר קטן מצד האהוב או מצד האהובה שלו, מי שלא לוקח שום דבר כמובן מאליו, מי שיודע להידמות ליעקב אבינו, לאחוז בעקב של עשיו, אז הוא זוכה לאהבת אמת, הוא זוכה לשמחה אמיתית, הוא באמת עם השם יתברך, ועל זה נאמר אשרינו, מה טוב חלקנו, שנזכה לא רק לדבר על זה, אלא גם לחיות את זה, בעזרת השם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, שבת, שלום ומבורך.